טוב, אז
זה המודל.
רק כדאי להסביר שלהכניס את מה שאנחנו לומדים היום באיזשהו קונטקסט. אנחנו לומדים פה תנ"ך, ברוך השם, למדנו את כל ספר יהושע, כל ספר שופטים, כל ספר שמואל וכל ספר מלכים.
673.
וישעיהו פרק ז'. ועכשיו התחלנו ללמוד ספר ישעיהו, למדנו פרקים א' עד ו', ועכשיו אנחנו פרק ז', על הסדר. בסדר, אנחנו לומדים את זה כחלק מהסדר של הלימוד שלנו, לא הגענו במיוחד לישעיהו פרק ז'. אני אומר את זה כי הפרק הזה, פרק עם משמעות גדולה מאוד היסטורית, מהסיבה הפשוטה שהוא שימש במשך מאות, אולי למעלה מאלף שנה, לפולמוס מאוד משמעותי בין היהודים לנוצרים, בין היהדות לנצרות. אז נגיד איזו הקדמה קצרה, מאוד חשובה. קודם כל, פולמוס דתי זה לא עניין מבורך, לא יוצא מזה שום דבר טוב, בסדר? מריבות בין דתות לא מוסיפות לאף אחד יראת שמיים. למה? כי בדרך כלל כל אחד מסביר למה הדת השנייה היא ממש טועה וגרועה, ורוב האנשים שעומדים מנגד זה מבלבל אותם ומחלן אותם. בסדר? אני אומר את זה מניסיון שראיתי בעיניים שלי, באנשים ששמעו ממיסיונרים כאלה ואחרים דברים כנגד היהדות, זה לא הפך אותם להיות נוצרים, זה הפך אותם להיות חילונים. ואני מניח שזה נכון גם ההפך. ולכן אני לא, אנחנו לא באים היום שנלמד את הפרק הזה לפולמוס מול הנצרות. אנחנו באים להסביר את הדברים כפי שהם. בסדר, אין לנו רעיון פולמוסי. מה גם שצריך לומר שרוב הנוצרים בעולם, בטח המסורתיים שבהם, הם לא מחפשים היום לעשות מיסיון ולא משתמשים בפרקים האלה כנגד היהדות. יש קבוצות שאתם מכירים אותן, כמו מה שנקרא היהודים המשיחיים, שהם בעצם נוצרים, שהם עושים פה מיסיון, זה אף פעם לא עובד להם, זה לא מצליח יותר מדי, מהסיבה הפשוטה שזה לא משכנע אף אחד. איך? Jews for Jesus, יש I God, כן? One for Israel, כל מיני קבוצות כאלה, שהן קבוצות מרושעות בלא ספק, אבל הן לא כל כך מעניינות אותנו. יש קבוצות אוונגליסטיות, של הנוצרים האוונגליסטיים, שרובה מגיעים מארצות הברית, אבל לא רק, שמנסים לעשות מיסיון. יש קבוצות קטנות מאוד פה בישראל, של מה שנקרא יהודים משיחיים, שוב, שהם לא יהודים, אין שום קשר לעולם מבין היהדות. יכול להיות שהם יהודים מומרים, אבל הם לא יהודים, הדת שלהם היא לא דת יהודית, היא נוצרית. אנחנו לא באים להתווכח עם הקבוצות האלה. בסדר, זה לא, לא בגלל שזה, לא בגלל שאנחנו חושבים שהם צודקים, אנחנו חושבים שהם טועים ב-100%, אלא בגלל שזה מיותר. בסדר, זה לא יעזור לנו ללימוד תורה. אנחנו סך הכל באים ללמוד מה כתוב.
להיכנס איתם כשנראות
על... אני לא רואה ערך בלהיכנס איתם בוויכוחים. מהסיבה הפשוטה שעוד פעם, הוויכוחים האלה, בוא נגיד את זה ככה, בסדר? אני אסביר את זה הכי טוב. אף אדם שאני מכיר, אדם מאמין, יהודי מאמין, לא יהפוך להיות נוצרי אם תשכנע אותו שישעיהו פרק ז', או ישעיהו נ"ג, או ירמיהו ל"ד, או תהילים ב', או לא יודע מה, כל הדברים האלה, מדברים על ישו הנוצרי. ואף אדם נוצרי לא יהפוך להיות יהודי בגלל שתשכנע אותו שישעיהו פרק ז' לא מדבר על ישו. מה הכוונה? האמונה שלנו היא לא אמונה במילה הכתובה. היא הרבה יותר רחבה, יש לה הקשר, האמונה שלנו היא דרך חיים. בסדר? אני לא ניגש כמו חייזר לטקסט וקורא אותו מאפס, אני קורא אותו בתור יהודי. ולכן אף דבר לא ישכנע אותי בתוך המילים להאמין במשהו אחר, וגם לא אתכם. האמונה שלנו היא בהקשר הרבה יותר רחב מאשר פסוק או פרק כזה או אחר בתנ"ך, או מאמר כלשהו, לא משנה מה. בסדר? מבינים מה שאני אומר? כן. כלומר, אנחנו מפרשים את הדברים על פי מה שאנחנו, כי יש לנו מסורת והיא הרבה יותר חשובה מאשר פרשנות כזאת או אחרת מקומית. לכן ויכוחים כאלה בדרך כלל לא יועילו כלום. מה הם יועילו הרבה? לאגו, לזה, מריבות, אנשים אוהבים לריב, מרגישים קדושים במריבות, זה לא שווה הרבה. עוד פעם, בתור אחד שמתעסק בזה לא מעט, כי אתם יודעים שמגיעים אליי כל מיני נערים מבולבלים שנפלו בכתות של המשיחיים הללו, אני אומר לכם שאני בדרך כלל לא מתווכח על הפסוקים, זה לא מועיל הרבה, אני יותר מחבק אותם, מעודד אותם. מסביר להם שזה קאט, ושזה לא טוב להם, בסדר, זה לא מתאים לאורח החיים שלהם וכדומה, זה מועיל הרבה יותר מאשר לשכנע אותם על פסוק או פרק כזה או אחר בספר ישעיהו, ירמיהו, תהילים וכן הלאה. בסדר? יחד עם זאת, אנחנו רוצים ללמוד את הפרק ולהבין למה מדובר, ובהקשר הזה אי אפשר להתעלם מההקשר נקרא בזה היהודי-נוצרי של הפרק. בסדר? ואנחנו נזכיר את זה תוך כדי הלימוד שלנו, אבל לפני שאנחנו מדבר על יהדות ונצרות, אנחנו צריכים לדבר על, על התקופה שבה נאמרים הדברים. הפרק שלנו הוא אחד מהפרקים הבודדים בספר ישעיהו, שהוא בעצם מתוחם בזמן, כלומר מוזכר בו, מוזכרים בו מאורעות היסטוריים שאנחנו מכירים אותם במקומות אחרים בתנך, בספר מלכים, וגם בספר דברי הימים, וגם מוזכר בו שם של מלך שישעיהו התנבא בתקופתו. בואו נזכר בקצרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, כן? שמתנבא על יהודה וירושלים, שחזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אנחנו היום בתקופת אחז. קצת נזכר מי זה אחז. אחז הוא בנו של יותם. יותם מלך 20 שנה, היה מלך צדיק וטוב. לא, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, הדברים שהוא עשה. המשיך את דרכו של אביו עוזיה. עוזיה היה מלך מאוד מאוד מצלח, מאוד אהוב. בסוף ימיו הוא חטא, כפי שלמדנו שבוע שעבר הזכרנו, זה כתוב בדברי הימים, שהוא הקטיר קטורת בקודש הקודשים. הוא רצה לקחת עצמו גם לתפקיד הכהונה, אבל ימי עוזיהו ככלל היו ימי פריחה. ישעיהו ככל הנראה מתחיל להתנבא בשנת מות המלך עוזיהו, כלומר בתקופה שמתחילה קצת דעיכה. דעיכה של הממלכה היהודית, של ממלכת יהודה, וכאשר הדעיכה הגדולה מגיעה בימי אחז, ואז זה ממשיך לימי חזקיה. בסדר? אז בוא נזכר מי זה אחז. אחז זה מלך לא טוב. מלך שכתוב עליו שהוא והיה עשרה בעיני השם. מלך שהלך והכניס לממלכת יהודה עבודה זרה. הוא למד את המזבח האשורי, את המידות שלו ואת איך שהוא נראה, והעתיק אותו בתוך בית המקדש. בסדר? סך הכל הוא לא דמות מדהימה מבחינת מלכי יהודה. הוא מהרשעים ביותר. היו גרועים ממנו אחריו, כמו מנשה, אבל הוא מהגרועים ביותר של מלכי יהודה. בסדר? זה אחז שנדבר עליו היום. אחז נמצא בתקופה מאוד מאוד מורכבת. בעצם יש לנו מין סכסוך מתמיד כזה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. ממלכת ישראל עוד קיימת בימי אחז, אבל היא בסוף ימיה. בסדר? יש לנו סכסוך מתמיד בין שתי הממלכות, ואז מלך ישראל באותו זמן הוא פקח בן רמליהו, הוא מופיע בפרק שלנו. אותו פקח בן רמליהו עלה למלוכה אחרי שהוא הרג את המלך הקודם, בעצם במרד, בהפיכה, הוא הרג מלך שנקרא פקחיה, שמות דומים, אבל הרגו אחד השני. ופקח בן רמליהו עושה ברית עם האויב הכי מר של ממלכת ישראל. כלומר, ממלכת ישראל במשך מאות שנים נלחמת בממלכה מסוימת, היא ממלכת ארם, ופקח חובר לממלכת ארם כנגד ממלכת יהודה. בסדר? מה גורם לפקח בן רמליהו לחבור לאויב הכי מר שלו? מה גורם להם לבוא ולתקוף את ממלכת יהודה? הלחץ מהצפון, מצפון מזרח. בסדר? כי בעצם באותה תקופה, וזה משהו מאוד שישחק תפקיד מאוד משמעותי בלימוד שלנו היום, באותה תקופה מתחילה לקום לאימפריה הענקית, האימפריה האשורית. בסדר? האימפריה האשורית כובשת את בבל, מתחילה לכבוש את כל בעצם המזרח התיכון שאנחנו מכירים, ומתקרבת, היא לוחצת את ארם. רצין, מלך ארם, שמוזכר בפרק שלנו, הוא מלך הארמי האחרון, הוא יארג על ידי האשורים. בסדר? והאשור בעצם תבטל את ממלכת ארם מן העולם. ובעצם רצים כאילו נדחק לעשות ברית עם ממלכת ישראל, ובמילא שהם הולכים דרומה הם מגיעים לממלכת יהודה. זה הרקע המדיני ההיסטורי של המאורעות שמתרחשים בפרק שלנו, והוא רקע מאוד מאוד חשוב להבנת המאורעות. בסדר? עכשיו נקרא את הפרק ונסביר. אני כבר אומר שזה יהיה קצת, אנחנו נטייב קצת בין המקומות, בין הפסוקים, בין המאורעות, כי להבין את הפרק הזה זה דורש טיפ טיפה מאמץ. אז אני מקריא, אני בפרק ז' בפסוק א'. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. אז מלך ארם, כפי שאמרתי לכם, קורת ברית עם מלך ישראל, ושניהם עולים למלחמה כנגד ממלכת יהודה. אנחנו כבר מכירים מאורע כזה, הפוך. הראשון, הרי תחשבו, יש פה משהו מאוד מאוד קשה, ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, הם בני אותו עם, זה ממלכה שהתפלגה, הם מאמינים באותו האלוהים, ללכת עם מלך חיצון ולהילחם באחים שלך, זה משהו שאם אתה מגיע אליו, סימן שעברת איזה תהליך מאוד מאוד קיצוני. בסדר? מי הראשון שעושה את הדבר הזה? זה קרה מזמן, זה קרה כבר בימי עשה, מלך יהודה, כאשר מלך ישראל, אז נדמה לי זה היה בעשה, שהוא בא לתקוף אותו, אז עשה קורת ברית עם, עם הרמים, כדי שיציקו לממלכת ישראל, ובכך הוא מונע את הפלישה הישראלית ויהודה. על כל פנים, כאן אנחנו רואים שמלך ישראל פונה או חובר למלך ארם, והם עולים על ירושלים, אבל הם לא יכולים להילחם עליה. למה הם לא יכולים להילחם עליה? יכול להיות שירושלים הייתה מבוצרת היטב, ולכן אי אפשר להיכנס עליה. יכול להיות שהם לא היו מספיק מוכנים לקרב, ויכול להיות שהם היו חלשים מאוד, בגלל שהאשורים זינבו בהם מצפון מזרח. בסדר? לא ברור עד הסוף. אבל זה החלק ההיסטורי. אז בוא נמשיך. ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם על אפרים. ויענה לבבו ולבב עמו כנוע הצייר מפני רוח. אז בעצם בני המלוכה של ממלכת יהודה, בית דוד כפי שמקראים פה, כן, שזה נשמע כמו כינוי שבח, אבל אנחנו נראה בהמשך שישעיהו משתמש בזה דווקא לגנאי, ונסביר גם למה. בית דוד אומרים, שומעים שארם נחה על אפרים, כלומר הם חברו אחת לשנייה, בסדר? ממלכת ארם היא כבר נמצאת באזור של אפרים, אפרים זה ממלכת יהודה, בסדר? ממלכת ישראל, סליחה, שנקראת אפרים לפעמים, והם, ברגע שהם שומעים את זה, הלב שלהם נע כנוע עצי יער מפני רוח. כלומר, זה דימוי כזה שאומר שהם מבוהלים מאוד. בסדר, גם ככה ממלכת ישראל, היא בדרך כלל הייתה יותר חזקה ממלכת יהודה. כל שכן, כאשר הם חוברים לארם הגדולה כנגדם, זה מפחיד אותם. וכאן מגיעה הנבואה הראשונה של ישעיהו, החלק הראשון בנבואה. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צנע לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. ואמרת אליו, ישמר והשקט, אל תירא, ולבביך אל ירח, משני זנבות העודים האשמים האלה. בחורי אף רצין וארם ובן רמליהו, יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ביהודה, ונקיצנה, ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה. כי ראש ארם דמשק, וראש דמשק רצים, ובעוד 65 שנה, יחת אפרים מעם. וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו, כי לא תאמינו. אז המילים הסתומות האלה בכללם צריכים הסבר, אבל לפני הכל אנחנו צריכים להתייחס למי שמוזכר פה פתאום, שזה בנו של ישעיהו, שאר ישוב. אנחנו נכנסים לשלושה פרקים, זין חטק, שהם פרקי הבנים. יש פה עניין מאוד עמוק בקשר של התולדות של הבנים, מוזכר לנו פה בנו של ישעיהו, שאר ישוב. בהמשך הפרק בנבואה יהיה את הזכרת הבן שנולד, עמנואל, שהוא המקור לפולמוס היהודי נוצרי שעליו נדבר. בפרק הבא יש לנו עוד בן של ישעיהו שנולד שנקרא מהר שלל חשבז, בסדר? ובפרק אחרי זה יש לנו את הבן הרביעי שמוזכר פה, שהוא נקרא בפרק ת' נדמה לי בפסוק היי, כן, יש לו ארבע שמות, לא פחות מארבע שמות, שקוראים לו פלא יועץ, אל גיבור, אביעד, שר שלום, בסדר? אז יש פה משהו עם הבנים, משהו עם הבנים, נבואות הבנים האלה, זה חטיבה אחת שלמה, שצריך לנסות להבין את ההקשר שלה. איפה זה?
פה.
מעצבן. טוב, אז עברנו את האזעקה. כולם בסדר, ברוך השם. טלפון שאם יש לי להתקשר אני יכול גם לראות שהכל בסדר איתה. אז אנחנו יכולים להמשיך ללמוד. אני חוזר לעניין שלנו. אנחנו מדברים על ישעיהו פרק זין. בואו ננסה להיזכר שנייה אחת איפה עצרנו לפני שהייתה לנו אזעקה. אז כן, אז דיברנו על כך שאנחנו בפרקי הבנים. ואז לא, ואז אנחנו רואים, ויאמר אדוני לישעיהו, צנה לקראת אחז, אתה ושאר יישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. אז יש מקום בירושלים, שהוא קצה תעלת הבריכה העליונה, שזה מקום שכנראה היו מגיעים אליו מים בתעלה ממי השילוח, בברכת השילוח, ושמה היו מחפשים את הבגדים. יכול להיות שהיה שם אחז כדי להשקיף על הרמים ועל הישראלים שהם היו, אולי עשו איזשהו מצור על ירושלים. בסדר? ואז כתוב ככה. עכשיו בואו נראה מה ישעיהו אומר לאחז. ואמרת אליו, ישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח משני זנבות האודים העשנים האלה, בחורי אף רצין וארם ובן רמליהו. יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, מעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבן. אז פה בעצם מתגלה לנו התוכנית של ממלכת ישראל ביחד עם ממלכת ארם. הם מתכוונים בעצם להגיע ולכבוש את יהודה ולהמליך שם מלך שקוראים לו בן תבעל. לא מוזכר השם שלו, רק את השם של האבא שלו, תבעל, זה כמו תבעל, בסדר, כמו השם טוביה.
מה הגבולות שלנו נכון כדי יהודה בישראל?
מה, מה?
הגבולות,
הגבולות, יהודה בתקופה הזאת גוברת עם ישראל, פחות או יותר באזור של בית אל, של היום, בסדר, והקו המקביל לגוש דן. בסדר, זה הגבול ביניהם. המרכז של ממלכת ישראל נמצא, אמת ויציב, ודאי, המרכז של ממלכת ישראל נמצא בעיר שומרון, בסדר, שנמצאת היום בעצם איפה שנמצאת העיר שכם, אז מעליה זה שומרון, והמרכז של ממלכת יהודה זה כמובן בירושלים. בסדר? עכשיו מה קורה פה? ישעיהו הנביא אומר לאחז, אל תירא ולבביך אל ירח משני זנבות האודים העשנים האלה. מה הכוונה? מה זה זנבות האודים העשנים? אז בעצם שלוקחים חתיכת עץ האודים העשנים ומדליקים אותה, אז שהיא עומדת להיחבות, היא מוציאה מלא עשן, אבל באמת היא כבר בסוף ימיה, בסוף חייה. בסדר, זה בדיוק מה שאומר ישעיהו פה. כן, הכל באותו אזור של השומרון, כן. סליחה שאני מסתכל בטלפון, אני רק רוצה לראות שכולם בסדר. כן, יש לי כתבה שהכל בסדר, יופי, לא הגיזו לנו את הבית, בסדר? ברוך השם. אז אחרי שלא הגיזו גם את הבית של אף אחד אחר. כל הזמן צריך לזכור, כל הזמן צריך לזכור שזה לא נורמלי, בסדר? אל תשכחו את זה. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, אנחנו חזרנו מיד ללמוד כי חבל לבטל תורה, אבל אל תשכחו בראש שלכם שעצם העובדה שבאמצע שיעור תורה רצנו עכשיו לממד, במרחק מכובד מאוד, והתחבנו, שמענו פיצוץ וחזרנו, זה לא נורמלי. בסדר, צריך לזכור את זה תמיד. זה לא ככה צריך לחיות.
שלא
נתרגל. שלא נתרגל. שלא נתרגל. כן, אז על כל פנים, אני חוזר לענייננו, אין ברירה. אז ישעיהו אומר, אל תפחד. ישעיהו אומר לאחז, אל תפחד מהם. הם באמת נראים מלכים גדולים. זה שתי ממלכות עם רפרטואר, עם עבר מפואר, ממלכת ישראל הגדולה, ממלכת ארם הענקית. אל תפחד מהם, כיוון שהם בסוף ימיהם, הם בקיצם. בסדר? הם אומרים, אנחנו נכבוש את יהודה, ואנחנו נמליך שם מלך. הם בעצמם בסוף ימיהם. הם כמו זנבות עודים עשנים. מוציאים הרבה עשן, אבל באמת עוד שנייה זה מחבא. בסדר? אז זה מה שאומר פה ישעיהו לאחז. ואז הוא בעצם אומר, כה אמר אדוני, לא תקום ולא תהיה. זה לא יהיה הרצון שלהם להמליך פה מלך במקומך. ואז יש פה פסוקים שאני צריך לומר שהם מאוד סתומים, ויש בהם, רבו בהם הפירושים. כתוב ככה, אני בפסוק זין, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. אפרים יפסיק להתקיים כעם, בסדר? וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו כי לא תאמנו. אז אני חושב שהפירוש הכי פשוט הוא להסביר שראש ארם דמשק, כלומר ממלכת ארם, עיר הבירה שלה זה דמשק, ומי ששולט בדמשק זה רצין, מלך ארם, כן? ואחרי זה יש ראש אפרים שומרון, ומי ששולט בשומרון זה בן רמליהו, ושני אלה הולכים להיכחד מהעולם. בסדר? כל אחד בדרכו שלו, רצין יומת על ידי האשורים, פקח בן רמליהו לא יומת על ידי האשורים, אבל המחליף שלו, הושע בן אלה, הוא בעצם יהיה המלך שבזמנו ממלכת ישראל תגלה בארץ על ידי האשורים. למה 65 שנה? זה לא חשבון טוב. 65 שנה לא מסתברים היסטורית, צריך לומר, זה היה הרבה פחות. רוב המפרשים מסבירים שה65 שנה כאן זה עד שישבו בשומרון אנשים שיגיעו את מה שנקרא הקוטים, בסדר? אבל אני לא נכנס לזה, יש כל מיני פירושים, יש בזה איזה קושי מסוים, אבל אני לא נכנס לזה כי אני רוצה להגיע למה שמעניין אותי באמת, וזה ההמשך. כן, ההמשך זה בעצם הפסוקים מיהודה דיוזיין. עכשיו יש פה עוד נבואה. ויוסף אדוני ידבר אל אחז למור. שאל לך אות מאם אדוני אלוהיך, העמק שאלה, או אגבה למעלה, ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את אדוני. ישעיהו כאילו בא להחזיר את אחז בתשובה. הוא אומר, בוא תשאל איזה אות שתחזק לך את האמונה, בסדר? תבקש מהקדוש ברוך הוא שתן לך איזה אות לחיזוק האמונה שלך. ואחז כאילו דוחה את זה בשתי ידיים, הוא אומר, לא אשאל ולא אנסה את אדוני. אז כמובן כאילו במבט ראשון, בא לנו לפרש את הפסוק הזה לחיוב, להגיד, הוא אומר, אני לא רוצה לנסות את הקדוש ברוך הוא. כן, אבל לפי התגובה של ישעיהו, אנחנו מבינים שזה בדיוק הפוך, כן. כי שימו לב מה ישעיהו עושה, הוא לא מדבר יותר לאחז, הוא מדבר למכובדי הממלכה שבידו.
מה זה אבל הרב יוסף, אדוני ידבר אל אחז למור?
כן, אתה צודק שיש פה בעצם מעבר, כאילו מה זה ביוסף השם, הרי זה ישעיהו מדבר אליו, כן? אז כאילו יש פה, זו תופעה שאנחנו מכירים בנבואה, שיש פה קיצור, כאילו של המתווך בדרך של ישעיהו, אם כי צריך לומר שברור שצריך לתת איזה יחס, בסדר? כלומר, כנראה שהנבואה הייתה כל כך חיה, שימה ורד, זה קורה כאילו בשידור חי, נכון? בהתחלה השם שולח את ישעיהו, אבל כאן זה נראה כאילו עכשיו השם אומר את זה לישעיהו, תבינו, זה ממש מדבר דרך ישעיהו לאחז, תבינו, זה כאילו השם מדבר אליו, בסדר? והוא דוחה את הדברים האלה, ואז שימו לב, ויומר, כן, ויומר ישעיהו על פניו, שמעונה בית דוד, הוא לא מדבר לאחז עכשיו, הוא כל כך כועס על אחז, שהוא לא מדבר עליו, הוא מדבר לבית המלוכה, שנמצא מן הסתם בסביבות המלך, בסדר? המלך לא נמצא לבד, הוא נמצא עם כל חשובי הממלכה, והוא אומר ככה, המעט מכם על עוד אנשים, כי תלעו גם את אלוהי, המעט מכם, הרי ראינו בישעיהו, נכון, בפרק א', פרק ב', פרק ג', פרק ד', וגם פרק ה', ראינו שבעצם העם, החשובים, חשובי העם, מתנהגים בדרך גסה, בדרך בוטה, בדרך מושחתת כלפי פשוטי העם, נכון? שהם לא עושים דין יתום ואלמנה, כספך לשיגים, סובך מהול במים וכן הלאה, ובעצם הם מתנהגים ברשעות בפשוטי העם, אז עכשיו ישעיה אומר, לא מספיק המעט מכם מלאות אנשים שאתם מלאים את העם. בסדר? מעיפים אותם, מתישים אותם בהתנהלות שלכם, כי תלעו גם את אלוהי, אתם גם את הקדוש ברוך הוא מלאים, אתם מתייחסים לקדוש ברוך הוא גם בדרך כזאת.
מה זה מלאים?
מלאים זה כמו כאילו מעיפים, מתישים אותו, בסדר? בהתנהלות שלכם. בסדר? כמו לאות, עייפות. בסדר? ואז, שימו לב מה קורה. הוא מתנבא, הוא כן נותן לו סימן, בניגוד מרצונו. אבל הסימן הוא לא שלילי. תראו מה כתוב בסימן. לכן, ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה העלמה הרע, ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. חמאה ודבש יוכל, לדעתו מעוס ברע ובחור בטוב. כי בטרם ידע הנער מעוס ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה שראתה קץ מפני שני מלאכיה. יביא אדוני עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור. זו נבואה מסובכת. קודם כל, כדאי לשים לב שהנבואה מתחילה במשהו טוב. כן? יש איזה עלמה שהיא יולדת בן, קוראים לו עמנואל, והוא בטרם שהוא ידע, הוא חי טוב, הוא אוכל חמאה ודבש, בסדר? ודעתו זה למאוס ברע ולבחור בטוב, ולפני שהוא ידע מאוס ברע ובחור בטוב, כבר תעזב האדמה אשר תקץ מפני שני מלאכיה. כלומר, לא ייקח הרבה שנים עד שממלכת יהודה, ממלכת ישראל, ממלכת ארם, כן, ייקלו מן העולם. אבל אחרי זה מיד כתוב, יביא עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור. כלומר, פתאום יש טוויסט בעלילה בפסוק האחרון, ומסופר שאתה תענש על ידי מלך אשור. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם את השאלה, שכמובן היא השאלה הגדולה של הפרק שלנו, על פניו, מי זה אותו עמנואל? בסדר? אז פה מגיע הפולמוס הגדול. אז קודם כל צריך לדעת, צריך לדעת שעמנואל הזה מוזכר שוב, מוזכר עוד פעם אחת, בפרק ח', בסדר? אתם לא צריכים להפוך דף, אם אתם ממותו תנ"ך שלי, אני רוצה שתסתכלו בפרק ח', בפסוק ה', בסדר? אני רוצה לקרוא בפסוק ה'. אז רגע, זה הנושא שלו. אז אני רוצה שתשימו לב שגם בפרק ח' בפסוק ה' כתוב, ויוסף אדוני ידבר אל היות ואמור, יען כי מעס העם הזה את מי השילוח, הולכים לאט, ומסוס את רצין עובד רמליהו, לכן הנה אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה שטף לעבר הצוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך, עמנו אל. אז יש פה עוד פעם את עמנואל, פה הוא מוזכר בהקשר אחר לחלוטין, כלומר, הוא לא מוזכר בהקשר של שני המלאכים הללו, אלא רק בהקשר של אשור, שאשור יגיע וישטוף את כל האזור, אבל עד הצוואר. כלומר, ממלכת יהודה תשרוד. בסדר? כמו שכתוב לנו נכון, בפרק א' שיהודה הייתה כסוכה בחרם, נכון? כמיונה במקשה, כלומר, יישאר איזה משהו קטן. מיהודה, ירושלים תשרוד את האשורים, אבל זה ישטוף את הכל. אבל מי זה יהיה? עמנואל. בגלל מה שכתוב פה, הרבה פרשנים פרשו שמדובר במי, מי זה אותו עמנואל? חזקיה, שיעמוד אל מול האשורים. בסדר? הפרשנות הזאת היא בעייתית מאוד. כבר רש"י מצביע על הבעיה העצומה בפרשנות הזאת, ולו מסיבה אחת פשוטה. א' כל, אולי כדאי שנתחיל עם משהו טריוויאלי, חזקיה, קוראים חזקיה, ולא עמנואל. ב', וזו הבעיה יותר גדולה, בחשבון שנות המלכים, שאנחנו מוצאים בספר המלכים, כפי שהוא כתוב, חזקיה נולד 9 שנים לפני שאביו התחיל למלוך. אם כן, לא ייתכן שישעיהו פה מתנבא, כן? הנה העלמה, הרב יולדת בן, הוא מדבר על חזקיהו, נכון? זה יהיה הזוי, שהוא מתנבא על מישהו שכבר נולד. כי האחז כבר מלך פה. וככה רשי אומר, לכן זה לא חזקיהו, גם רשי, גם אברבנאל, אומרים לכן אנחנו לא מקבלים את הזיהוי הזה עם חזקיהו. רשי טוען טענה אחרת שמדובר באשתו האלמה הזאת, אשתו של ישעיהו עצמו. בסדר? גם הפרשנות הזאת לא פשוטה כלל ועיקר. כי אשתו של ישעיהו מוזכרת בפרק הבא. והיא לא נקראת האלמה בפסוק ג', שימו לפרק ח' פסוק ג', היא נקראת הנביאה. והקרב אל הנביאה, ותר ותבת בן. בסדר? פרק ח' לא נראה כהתגשמות של פרק ז', כהתגשמות הנבואה שמוזכרת פרק ז', מכיוון שהשם של הבן שנולד זה מהר שעלה לחשבז, ולא עמנואל. בסדר? לכן עד הרבה, נראה שלא מדובר באשתו של ישעיהו. כן? וכאן מגיע הפולמוס הגדול עם הנוצרים, כמובן, הנוצרים אומרים שהעלמה, עלמה, מה היא עלמה? היא בתולה, בסדר? והיא באה ויולדת בן, כן? שזה ישו הנוצרי, שהוא עליו נאמר עמנו אל, כי האל נמצא עמנו בעולם. צריך לדעת, הפרשנות הזאת היא קדומה מאוד אצל הנוצרים, זה לא התחיל בעקבות פולמוס עם היהודים. בסדר? כלומר, זה מופיע כבר בברית החדשה, בבשורה על פי מתי, פרק א', פסוקים 17, 18, 19, 20 באזור הזה, ושם אתה יכול לראות שזה כאילו סיפור שהם מספרים לעצמם מיומם הראשון, עוד הרבה לפני שהם איזשהו פולמוס עם יהודים, בסדר? הפסוק הזה כאילו התלבש להם אחד לאחד לסיפור שלהם, ועם השנים שנהיה פולמוס יהודי נוצרי, בעיקר אחרי ההתנצרות של האימפריה הרומית, אז הפסוקים האלה תפסו משמעות פולמוסית בין היהודים לנוצרים. אין צריך לומר שזה לא מדבר על ישו. בסדר? למה לא צריך לומר את זה? כי זה פשוט. כלומר, מה ישעיהו פה עומד ומדבר עם אחז על זה שהוא ייתן לו אות, ואז הוא נותן לו אות שתתקיים בעוד 700 שנה? בסדר? זה קצת מוזר. חוץ מזה, שיש פה איזה עיוות בכתובים שצריך להכיר אותו, בעצם המילה עלמה בתנ״ך היא לא מדברת על בתולה. בסדר? הנוצרים אמרו יש פה עלמה, ולכן הנה עלמה זה בתולה, איך היא יולדת בן? אין לה בעל. בסדר? וזה כמו מריה שהתעברה מרוח הקודש, מרים שהתעברה מרוח הקודש, זה לא נכון, כי כתוב בספר משלי למשל, דרך גבר בעלמה. בסדר? מה? כן, המפרשים פה כולם כן, כותבים את הדברים הללו, בסדר? כי הם כבר היו בתוך הפולמוס היהודי נוצרי. על מה, גם הנוצרים היום מכירים בזה, בסדר? זה לא, לכן אמרתי, זה רק האוונגליסטים, המשוגעים, המיסיונרים, מסתובבים עם הפסוקים האלה באבחת קודש, אבל באמת גם הנוצרים השבועים יודעים שעל מה זה לאו דווקא בתולה. מאיפה באה הטעות הזאת לפרש את זה כבתולה? בתרגום השבעים היווני של התנ״ך, אז כתוב פה במילה על מה, הוא מתרגם אותו במילה פרטנוס. פרטנוס ביוונית זה בתולה, בסדר? ואז הייתה טענה כנגד היהודים, שהיהודים שינו פה את המילה בתולה למילה עלמה, כדי לטשטש את קיומו של ישו הנוצרי. למזלנו הרב, הטענה הזאת היא הוכחה כלא נכונה לחלוטין, מכיוון שכשנתגלו מגילות יהודה, אז שם במגילות מדבר יהודה שמהמאה השנייה לפני הספירה, מהמאה הראשונה לפני הספירה, לפני הנצרות, בסדר? אז יש שם את ספר ישעיהו, כתוב בעברית צחה, ושם יש את הפסוק הזה, וכתוב עלמה, לא בתולה, בסדר? עכשיו, אז מה בכל זאת, אבל מי זאת אותו עלמה שהיא הרע והיא יולדת בן? זה נורא מעניין. כלומר, אם נעזוב שנייה את הנוצרים, צריך להבין, והנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנו. אז אני יכול להגיד לכם ככה, בתנ״ך יש המון לידות והמון בשורות על לידות. כלומר, המון אמהות או אבות מתבשרים שהולך להיוולד להם ילד והוא יהיה אדם חשוב. אנחנו מכירים את זה אצל שמואל, אנחנו מכירים את זה אצל שמשון, אנחנו מכירים את זה אצל, אנחנו מכירים את זה אצל יושיהו, שלא מסופר להורים שלו, עוד 300 שנה לפני שהוא נולד, כן, במלכים א', פרק י' ג', כתוב שיוולד מלך, הנה, מלך יולד, יושיהו שמו. בסדר, גם שם יש את ההנה הזה, את הלשון הנה, כאילו, לשון הפתעה כזאת, כן? זה דברים שאנחנו מכירים היטב. אבל יש פסוק אחד בתנך שמסופר בו על בשורת ועידה, והוא, אחרי שקוראים אותו במקביל לפסוק שלנו, אי אפשר להתבלבל שזה המקור של הלשון, ואפלה ופלה הוא בפרשת שבוע שלנו. בסדר? אז אנחנו עוברים עכשיו ספר בראשית, תחזיקו את היד גם בישעיהו כמובן, ספר בראשית, פרק ת' זין, פסוק, איזה פסוק? י' א', בסדר? בראשית ת' זין י' א', זה פסוקים שאנחנו נקרא אותם בשבת הקרובה בעזרת השם, המלאך מתגלל הגר ומספר לה על לדת ישמעאל, שזה כנראה בין השאר הסיבה שרצנו לממד לפני כמה דקות, בסדר? אז בוא עכשיו נקרא את זה בפנים, בסדר? אז כתוב ככה.
איזה פסוק י' א'?
פסוק י' א'. ויאמר למלאך אדוני, הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. שימו לב, הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. הנה עלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. כמעט אותו דבר. זה מדהים. ברור שהלשון, לי ברור. בסדר? לי ברור. כי לא שמעתי את זה מאף אחד אחר. לי ברור שהלשון פה של ישעיהו מודבקת. הוא משתמש בלשון של הסיפור של ישמעאל. שימו לב, זה אחד לאחד. אני חוזר על הפסוק בישעיהו. בסדר, ישעיהו אומר, בוא נקרא מהפסוקים כדי שנדייק. כן? הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. ואני עכשיו קורא עוד פעם את הלשון על הגר, שכתוב עליה, הנך הרע, פה אין העלמה, היא העלמה. אז זה מדובר עכשיו עליה, כן? הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. אחד אחד. בסדר? העמנואל הזה שלנו נראה כמי שקשור לישמעאל. עכשיו, אני רוצה לחזור שנייה אחת ולהיזכר במשהו שלמדנו בשני שני פרקים בפרק ה. אני אמרתי לכם פרק ה בסופו בישעיהו, שהוא אחד הפרקים החשובים ביותר בכל הספר כולו, כי הוא מבשר לנו בעצם על דמותו של ישעיהו, שבא לעשות רפורמציה היסטוריוסופית. או במילים פשוטות יותר, ישעיהו הולך וספר לעם ישראל שאנחנו עוברים תקופה. מה המעבר של התקופה? אני מקריא את הפורענות שישעיהו מדבר על הפרק ה', פסוק כ"ד ואילך. לכן כאכול קש לשון אש וחשש להבה ירפה שורשם, כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה, כי מעשו את תורת אדוני צבאות ואת אמרת קדוש ישראל מייצו. אבל כן חרף אדוני בעמו וית ידו עליו ויקהו וירגזו הערים ותהיני ותם כסוכה בקרב חוצות, וכל זאת יושב אפו ועוד ידו נטויה. ועכשיו מגיע הפסוקים החשובים, מפסוק כ"ו, ונשא נס והגויים מרחוק, יגיע גוי מרחוק, ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן, ולא נפתח אזור חלצה, ולא ניתק שרוך נעליו, אשר חיציו שנונים וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר נחשבו, וגלגיליו כסופה, שהגה לו כלבי, כלבי ישאג, ככפירים, וינעום ויוחז טרף ויפליט ואין מציל. בסדר? וכולי וכולי, יש המשך פה. הגוי הזה יהיה משהו שלא הכרנו. על מי מדובר? על מי מדובר, יונתן?
ישמעאל.
על אשור, איזה ישמעאל? על אשור.
ועדיין ישמעאל בראש.
כן? מדובר על האשורים. ואני אמרתי לכם כשלמדנו את זה לפני שבועיים, ואתם לא זוכרים כבר. האמת שזה היה לפני החגים. אבל שבעצם ישעיהו כל מהותו כנביא הוא נביא של תקופת מעבר מאוד חשובה. כל הנביאים הגדולים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הם נביאים של תקופת מעבר. שעם עובר טרנספורמציה. אצל יחזקאל עוברים מארץ ישראל לגלות, אצל ירמיהו עוברים מלפני החורבן ואחרי החורבן, אצל ישעיהו עוברים מהתקופה שבה היינו סך הכל חיים בשלום, נלחמנו באויבים קטנים. בסדר, כל המלחמות של המלכים, לפני שהגיעו האשורים, לפני שחזקיהו פוגש בסנחריב, כל המלכים היו ממלכות מקומיות. בסדר? נלחמנו לפעמים עם מואב, לפעמים המון, דברים קטנים. אבל מלחמה גדולה עם אימפריה ענקית שבאה לשטוף אותנו, לא היה כדבר הזה. כל נבואתו של ישעיהו בעצם מסמרת את עם ישראל, שנהפך להיות מכוח לאומי מרכזי, ממלכתי, ממלכה מרכזית באזור, לממלכת שוליים קטנטנה בצילה של אימפריה ענקית. עכשיו, בואו נזכר שנייה בישמעאל שלנו. בסדר? ישמעאל זה סיפור מאוד דומה. כשאברהם אבינו מזדקן, לא נולד לו בן, בואו נחזור לזה, כי זה פרשת שבוע, זה תמיד טוב ללמוד. בסדר, למרות שאני יודע שאתם מכירים את זה. אבל כשאברהם אבינו מזדקן ולא נולד לו בן, אז הוא מגיע בתלונות לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, בן משק ביתי, דמשק אליעזר, אין לי יורש. כן, בברית בין הבתרים, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שבאמת יהיה לו זרע, כן? יהיה לו זרע משלו, הזרע הזה אומנם יצא לגלות, אבל ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית ואמור, וזרעך נתתי את הארץ הזאת. הוא לא אומר לו מי יהיה הזרע, אבל הוא אומר לו שיוולד לו בנים. ואז באמת נולד לו בן. מי נולד לו?
ישמעאל.
לא נולד לו יצחק. יצחק עוד לא נולד. נולד ישמעאל. ובאמת, אברהם מסתפק בישמעאל. כי כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא ייתן לו בן משרה, אז אברהם צוחק ואומר לו, לו ישמעאל יחיה לפניך. מספיק לי ישמעאל. ביקשתי בן, נתת לי בן. אבל הקדוש ברוך הוא מתעקש איתו שהוא יהיה לו את יצחק. ואמרנו, כאילו ישמעאל זוכה למה שהוא זוכה, בזכות אברהם. אברהם מתעקש על ישמעאל. נכון? כי כתוב, הוא לישמעאל שמעתיך. הנה ברכתי אותו והפרעתי אותו והרבאתי אותו במאוד מאוד. 12 נשיאים יוליד ורומדתי וגוי גדול. כלומר, אברהם לא רוצה לוותר על ישמעאל. והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, בסדר. אני אעשה ממנו גוי גדול. אבל לפני זה, לפני זה, לפני שישמעאל מקבל את הברכה הזאת עם הקדוש ברוך הוא בזכות זו שאבא שלו מתעקש עליו, זה מה שלמדנו, שלמדנו את הזוהר על ישמעאל, לפני זה, קורא את הסיפור עם הגר. הגר בעצם היא דמות כאילו טרגית. היא פתאום, משפחה, היא נהיית האימא של הבן של אברהם אבינו. כן? אבל זה יוצר תקלה, ותקל גבירתה בעיניה, ואז שרה, שנקראת פה עוד שרי, מגרשת את האמה הזאת. גרשת את האמה ואת בנה, נכון? עכשיו קורה פה משהו מדהים. כאילו במבט ראשון היינו מצפים לראות שישמעאל נדחה, ויצחק הוא העניין. הגר נדחית, ושרה היא העניין. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסכים לזה. הוא נותן פה איזה ברכה, הוא שולח מלאך להגר, והוא אומר לה, אותו מלאך, הרבה הרבה את זרח ולא יספר מרוב. ואז הוא אומר לה את מה שאמרנו, הנה חרה ויולדת בן וקרא את שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחד ישכון, ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה אגם הלום, ראיתי אחרי רואי, אסור להגיד על ישמעאל, מה שפה בספרו, ישמעאל היה צדיק, לכן יש לנו, אנחנו קוראים כל יום, אחרון רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת, רבי ישמעאל היה חברו של רבי עקיבא, זה שם שהיה נפוץ אצל יהודים עד לא מזמן, יש באיטליה, בעל ישות זרע האמת, רבי ישמעאל הכהן ממודינה, אחד מגדולי הפוסקים, בסדר? לכן ישמעאל, אנחנו לא אומרים עליו חס ושלום, ימח שמו וזכרו, אבל אני רוצה להגיד שכאן אנחנו רואים, כאן אנחנו רואים בעצם שישמעאל לא נדחה. עכשיו יש פה בעיה, יש בעיה אמיתית. אם ישמעאל חשוב כל כך לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שהוא זורק אותו ככה? ננסח את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא יכול לבחור רק בעם אחד. נכון? אם הוא בוחר בשני עמים, מה קורה כשמתנגשים? באיזה צד הוא יהיה? כן? פעם אחת שהייתי ילד, אז היינו שומעים כדורגל ברדיו, היה שירים ושערים, לא עלינו, זוכרים? כן? יפה, אל תקפצו כולם בבת אחד. אז היה שירים ושערים, ואז אחי הקטן שיהיה בריא, הוא היה אוהד את הקבוצה שמנצחת. ככה, הוא אף פעם לא היה עצוב. הוא אף פעם לא היה עצוב. למה אני אומר את זה? כי אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יהיה עם כולם, נכון? אם הוא בוחר באיזה עם, הוא צריך להיות עם העם הזה, זה הפשט. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא בוחר ביצחק, אין מקום לישמעאל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר אחרת. הוא אומר, יש לי מקום גם לישמעאל. מה הוא אומר לישמעאל? הוא אומר, תשמע, יצחק יהיה העיקר, אבל אני אתן לך את החלק שלך ואני אשמור אותו בשבילך. ומה יהיה הכוונה? אני שומע אותך. כלומר, אף על פי שאתה מרגיש במקום השני, אף על פי שאתה מרגיש דחוי, אף על פי שאתה מרגיש לא רלוונטי, אני איתך, אני שומע אותך. מה קורה עם ישעיהו? ישעיהו עומד מול העם ואומר, תראו, אנחנו עוברים תקופה. יותר לא נהיה ממלכה גדולה. יותר לא נהיה כוח אזורי גדול. לא נהיה במקום הראשון, לא נרגיש העם הנבחר. נהיה ממלכה קטנטנה, כסוכה בקרם, כמקשה במנונה. לא יישאר מאיתנו הרבה. מה אנחנו צריכים לדעת? שעמנואל, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, הוא עמנו. כלומר, אותו עמנואל שיוולד הוא כמו ישמעאל. הוא אומר, אף על פי שהמצב יהיה בקנטים, אף על פי שיהיה גרוע, אף על פי שאשור יחסו אותם כמים עד הצוואר, עמנואל, ישעיהו מכין את התקופה החדשה. הוא אומר, תדעו לכם, העמנואל הזה, עוד לפני שבכלל הוא יספיק להתבגר, הארמים והישראלים ייעלמו לחלוטין מהמפה. אבל אנחנו נשאר על המפה, קטנטנים, זניחים, לא משמעותיים, אבל הקדוש ברוך הוא עדיין יהיה איתם. זאת אומרת, זה שאתה מפסיד, זה שאתה נדח, זה שאתה נדחה, לא אומר שהקדוש ברוך הוא עזב אותך. בסדר? בגלות אנחנו צריכים להיות כמו, זה לא גלות אפילו, זה גלות פנימית, כי זה, בקטנות הזאת אנחנו צריכים להיות כמו ישמעאל. בסדר? שהוא נדחה מפני יצחק. כמו הגר שהייתה אז במדבר, לבד בלי מים, ובא אליה המלאך, ואומר לה, אל תראי, תחזרי, תחזרי לשרי, תחזרי אל גבירתך, והתעני תחתיה. כלומר, כן, אני לא שיניתי את המעמד שלך. את עדיין השפחה, ושרה היא עדיין הגבירה. אבל ישמע האל, כי שמע האל אלוהיך, האל שומע אותך. בסדר? אתם עכשיו הולכים להישתף, כמו שכתוב בפרק ח' בפסוק ח', כן, בפסוק האחרון שמספר את השטיפה של האשורים, וחלף ביהודה, מי זה חלף ביהודה? אשור, כתוב לפני זה, כן? וחלף ביהודה, שטף ועבר עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך. מה זה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך? על כל הארץ הוא יהיה עמנואל. כלומר, למרות שהאשורים יקטינו את הממלכה שלנו לגודל של פינצטה, השם עדיין איתנו. ולכן, העלמה שהיא הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל, היא בעצם סיפור שמשחזר את הסיפור של הגר. זה דבר מדהים בעיניי. למה זה מדהים? כי הגר לא מוזכרת בתנך. למעט הסיפור המקומי המפורסם שיש לנו בפרשת לך לך בראשית תזיין, שנקרא השבת בפרשת שבוע. אין לנו עוד הזכורים של הגר. זו הפעם היחידה, כלומר, הגר היא לא דמות שהתגלגלה אחר כך בתנך. אברהם ושרה, כן. בסדר, הם מוזכרים. ספר יחזקאל. ובכלל, המון דמויות תנכיות מוזכרות בכל מיני הקשרים שונים. נוח, לא יודע מי, משה רבנו כמובן. דוד המלך. פה יש לנו דמות שאנחנו לא מכירים הפניות אליה ממקורות אחרים במקרא. ואם תגידו בסדר, היא לא כל כך חשובה, היא לא דמות מרכזית, אני אגיד לכם, יש דמויות שמופיעות במקרא פעם אחת ומוזכרות בהמשך. למשל, עוד דמות מפרשת שבוע שלנו, כן? מלכי צדק, מלך שלם, הוא כהן למלך עליון, נכון? הוא מוזכר על דברתי, מלכי צדק. באיזה ספר, יונתן? איפה מלכי צדק מוזכר? בספר תהילים. כן, נדמה פרק קוף ה' או קוף י', כן, מוזכר מלכי צדק. כלומר, יש הפניות גם לדמויות יחסית שוליות, ואת הגר אנחנו לא מוצאים. ואם מה שאני אומר נכון, אז הסיפור של ישעיהו פה, של עמנואל, הוא פשוט מוביל אותנו ישירות לישמעאל, וההבחנה היא הבחנה חד משמעית, שאנחנו הולכים להיות בשוליים בתקופה הזאת, ולכן אנחנו צריכים שהשם ישמע אותנו, ולכן אנחנו צריכים שהשם יהיה עמנו. ולכן עמנואל. עכשיו, זה גם יכול להסביר למה הנוצרים כל כך נתפסו לפסוק הזה. בסדר? לא מהסיבות שהם נתפסו אליו בתקופה המאוחרת יותר. כי בעצם שהברית החדשה נכתבה במאה הראשונה לספירה, אז אנשים שכתבו אותה היו אנשים נרדפים. בדרך כלל הם נרדפו על ידי היהודים עצמם, כי הם היו בעצמם יהודים. כלומר, הנצרות במקורה הייתה כת יהודית. קבוצה בתוך הכתות הרבות שהיו בבית שני, הייתה גם בסוף בית שני, כת של הנוצרים. ובעצם היה להם מאוד קל להזדהות עם הדמות הזאת של ישמעאל, שזו דמות שבעצם כאילו זרקו אותה למדבר, רימיים, כאילו הגלו אותה, אבל השם עדיין איתה. בסדר? צריך לשים לב, זה אב טיפוס מאוד יפה. כלומר, לכן ישעיהו נתפס את זה מאוד חזק, הוא אומר, תדעו לכם, בתקופה שתגיע, השם עדיין יהיה איתנו, כי תחשבו, תנסו כשנייה אחת להיכנס לראש של יהודי שחי באותה תקופה, עשר במאה השישית לפני הספירה, והוא רואה דבר מדהים. בנו של אחז, זה חזקיהו. חזקיהו מלך צדיק באופן בלתי נתפס. כן, הוא בטח בהשם, לפניו לא היה כמותו, ואחריו זה יהיה. והולך בכל דרכי דוד אביו. ומצד שני הממלכה הולכת ומצטמקת. הכל נכבש, הכל נשטף על ידי האשורים בתיאור היפה יפה של ישעיהו פה, עד הצוואר. נשאר רק את ירושלים. מה אומר לעצמו יהודי, יהודי במובן של מישהו שחי בממלכת יהודה, שרואה את כל זה? הוא אומר, אני לא מבין. אנחנו בתקופה טובה. יש לנו מלך צדיק באמת. יש לנו ממלכה משגשגת בכלל פנימית. איך דווקא עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא לנו את האימפריה הזאת שתשטוף את הכל? הקדוש ברוך הוא עדיין איתן. יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מצמצם אותנו לאיזו פינה. בנקודה קטנה. בסדר? בדיוק כמו שהוא זרק את ישמעאל אז. וזה המשמעות. כן, הנה העלמה, הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל, זה לא דמות היסטורית. לא היה מישהו ספציפי שנקרא עמנואל. אני רוצה להגיד, עם ישראל, העלמה פה בעצם, ניקח את המשל הזה וננסה לנתח אותו טוב טוב טוב, העלמה הזאת היא מקבילה להגר, זה ראינו, נכון? אבל בעצם היא מקבילה לעם ישראל. בסדר? עם ישראל כאילו נולד לו בן חדש. שהבן הזה זה הנהגה חדשה של הקדוש ברוך הוא, וההנהגה הזאת זה הנהגה של עמנואל, למרות המצוקה, למרות הקשיים, למרות שהשור ישטפו את הכל, עמנואל. האב עדיין נמצא איתנו. ולכן כל הדיון, ובזה אני אסיים, כי בכל זאת כבר אמנם הייתה לנו הפסקה באמצע, אבל אנחנו צריכים זמן פציעות, כן, בדיוק. אז אני חושב שהיה עוד הרבה להגיד פשוט, אבל בסדר, זה ידחה בשבוע הבא, ההמשכים, יש הרבה, כי יש בהקשר של פרק ח' וט', אבל אני חושב שהרעיון המרכזי זה להגיד, וזה רעיון שחוזר אצל ישעיהו כל הזמן, בכל הספר, שאני מזכיר לכם, חז"ל אומרים שישעיהו כולו נחמות, ואנחנו רואים פה, זה לא נחמות בינתיים, כן, לא ראינו הרבה נחמות, אבל הכוונה שתמיד כשישעיהו נותן לנו סתירה, אחר כך בא ליטוף, בסדר? תמיד הוא מנחם אותך בסוף, צריך לזכור, נחמה זה לא שמחזקים אותך כל היום, נחמה זה בדרך כלל אבל, בסדר? אז כאילו, ישעיהו כל הזמן אומר, יהיה גרוע, יהיה קשה, יהיה זה, אבל יש תקווה, אבל יש אור בקצה המנהרה. פה הוא כאילו האור מגיע בתקופה של הקושי עצמו. למרות כל הקשיים הנוראיים שיהיו בתקופה הזאת של תחת צילה או עולה של האימפריה האשורית, אנחנו בעזרת השם נשרוד את הכל. למה? כי אימנו אין. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בדיוק כפי שהוא היה עם ישמעאל בימים עבר. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זה כל שרפך ואתה נצא שם.